שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה הראשונה בכ"ד עמוד ב' ונסיים במשנה בכ"ה עמוד א'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על כתיבת גט על בהמה. בחלק השני נדבר על דופן שמתנועת ברוח, האם היא קשרה או שלא. אז נתחיל בחלק הראשון. החלק הזה הוא נספח למה שראינו בשיעור הקודם, שם דיברנו על האם אפשר לעשות דופן מבהמה. אז בהקשר לזה, היום אנחנו רואים מחלוקת האם אפשר לכתוב גט על בהמה, כלומר לא על קלף של בהמה, אלא ממש לכתוב על הגב של הבהמה את הנוסח של הגט, האם זה קשר או לא. אז רבי יוסי הגלילי אומר שזה פסול, ורבנן אומרים שזה קשר. שוב, רבי יוסי הגלילי פוסל ורבנן מכשירים. מה המחלוקת? המחלוקת היא איך לדרוש את הפסוקים לגבי גט. לגבי גט כתוב, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. והמחלוקת היא איך לדרוש את התחלת הפסוק, וכתב לה ספר קריטות. רבי יוסי הגלילי אומר שמצד אחד, וכתב לה בא לרבות. כלומר, שלא צריך לכתוב את הגט דווקא על קלף, אלא אפשר גם על כל מיני דברים, כמו למשל על לוח עץ או על עלה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, למה בכל זאת כתוב ספר? למעט, שאומנם אמרנו שאפשר גם על שאר דברים, אבל זה צריך להיות דומה לקלף, בזה שלא יהיה בו רוח חיים ושזה לא יהיה אוכל. ממילא על לוח עץ באמת אפשר, אבל על בהמה לא, כי בהמה לא דומה לקלף, כי בהמה יש בו רוח חיים. זו דעת רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבנן, כאמור, הם סוברים שאפשר לכתוב על הכל, אפילו על בהמה. כלומר, כשהם קוראים את המילים וכתב לה ספר, הם בכלל לא מבינים שזה צריך להיות דווקא על ספר. זה יכול להיות על כל דבר, ואפילו על דבר שלא דומה לספר בכלל. עכשיו, לפי זה, איך הם קוראים את הפשט של הפסוק? הרי לכאורה כן כתוב שצריך ספר, אז הם מבינים שספר זה לא ספר פיזי, אלא שצריך לכתוב את סיפור הדברים, כלומר, לכתוב שהוא מגרש אותה, אבל זה לא צריך להיות דווקא בספר. עכשיו, לפי זה, עדיין קשה עליהם, למה כתוב וכתב לה ספר קריטות? לכאורה מספיק לכתוב, ונתן לספר קריטות. הרי ברבי יוסי הגלילי אמרנו שצריך את שני הדברים, גם וכתב לה וגם ספר, כי אחד מרבה ואחד ממעט. אבל ברבנן, כיוון שבשום שלב לא מייעטנו, אז אני גם לא צריך לרבות. אז למה צריך וכתב לה? למה לא מספיק לומר ונתן בידה ספר קריטות? עונה הגמרא, אני צריך את זה בשביל הפשט. כי אם לא היה כתוב וכתב, היינו חושבים שאפשר לגרש גם על ידי כסף. כי היינו עושים הקש בין קידושין לגירושין, ואומרים שכמו שקידושין אפשר גם על ידי כסף, אולי גם גירושין. לכן התורה כתבה וכתב להדגיש שגירושין זה דווקא על ידי כתיבה של שטר. עד כאן המקור של רבי יוסי מניין שלא על בהמה, והתשובה של רבנן. עכשיו לסיום נעשה כאן פינג פונג קצר, כי נראה כל אחד איך הוא מגיב לשני. אז קודם כל, מאיפה רבי יוסי הגלילי ילמד את מה שרבנן אמרו, שצריך להתגרש דווקא בכתיבה ולא בכסף? אז הוא ילמד את זה מהסמיכות בין ספר לקריטות, וכתב לה ספר קריטות, כלומר שדווקא ספר קורתה ולא כסף. עכשיו מה רבנן ילמדו מהסמיכות הזאת? אז הם לומדים משם שצריך גט שהוא מוחלט, שהוא קורת לגמרי ביניהם. לעומת זאת גט שיש בו איזשהו תנאי עד סוף ימיה, למשל שהגט יחול רק בתנאי שעד סוף ימיה לא תלך לבית אביה, זה לא גט, כי הגט הזה הוא לא מוחלט, יש בו תנאי אינסופי. זה מה שרבנן לומדים מספר קריטות, ועכשיו חזרה לרבי יוסי הגלילי, מאיפה הוא לומד את הדין הזה? הוא לומד את זה מזה שכתוב קריטות ולא קרת. ועכשיו שוב לרבנן, מה הם לומדים מזה שכתוב קריטות ולא קרת? אומרת הגמרא, הם לא לומדים מזה כלום. עד כאן הדרשות לכאן ולכאן, נחזור שוב על העיקר. רבי יוסי הגלילי לומד מ"וכתב לה" לרבות שאפשר לכתוב על כל דבר, ומספר לצמצם שזה דווקא דבר שדומה לקלף ולא בהמה למשל. לרבנן אפשר לכתוב גם על בהמה, והם לומדים מ"וכתב לה" שהיא מתגרשת דווקא בכתיבה ולא בדבר אחר. רבי יוסי הגלילי לעומת זאת, הוא לומד את הדין הזה מספר קריטות, ורבנן לומדים משם שצריך דבר הקורת לגמרי בינו לבינה, ורבי יוסי הגלילי לומד את זה מזה שכתוב קריטות ולא קרת. עד כאן החלק הראשון. החלק השני של השיעור מתחיל במשנה בעמוד ב', והנושא של הגמרא על אותה משנה זה מחיצות שמתנענעות ברוח. כלומר, בדף הקודם למדנו שמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה בכלל, אז היא לא מחיצה, זה ברור. עכשיו בא רב אחא בר יעקב ומחדש יותר מזה, הוא אומר שמחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה ולא שהיא נופלת לגמרי, אלא היא פשוט מתנועת ברוח, גם היא לא נחשבת מחיצה. זה החידוש של רבי אחא בר יעקב, עוד רגע נבין למה זה הובא כאן, ועל החידוש הזה הגמרא מקשה מארבעה מקורות, שבארבעתם אנחנו רואים שאפשר להשתמש בעצים או בשיבולים בתור מחיצות, אפילו שמן הסתם הם זזים ברוח. מה המקורות? אז מקור אחד, וזה הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת כאן, זה המשנה שלנו. המשנה שלנו אומרת שאפשר להשתמש בעצים שגדלים בקרקע בתור דפנות, והרי עצים מתנונעים ברוח, ובכל זאת הם קשרים בתור דפנות. זה מקור אחד שקשה על רבי אחא בר יעקב. מקור שני זה שאפשר לעשות דיומדין על ידי אילנות. דיומד זה ארבעת המחיצות בצורה של ריש ששמים מסביב לבאר, אז אפשר להשתמש באילן בתור דיומד, כלומר בתור מחיצה. מקור שלישי זה שאם יש אילן מאוד גדול ושענפים שלו הם מאוד ארוכים ונשרחים אל הקרקע, כך שבעצם אם אתה מתחת לאילן אתה בעצם מוקף בכל הענפים ואתה בתוך סוג של אוהל, אז אומרת הברייתא שזה נחשב רשות היחיד ואתה יכול לטלטל בכל אותו השטח של האילן, כלומר האילן יכול להיחשב לדפנות. ומקור רביעי ואחרון זה בשורה השלישית בקפה עמוד א', אם יש שדה של שיבולים שקצרו באמצע איזשהו שטח ואותו שטח מוקף עדיין שיבולים בגובה של 10 טפחים שעוד לא קצרו, אז אותם שיבולים נחשבים לדפנות, והשטח שבאמצע נחשב רשות היחיד, ואני יכול לטלטל בכל אותו השטח. אלה ארבעת המקורות שעצים, ענפים ושיבולים יכולים לחשב לדפנות. וזה קשה על רווח הבר יעקב, שאמר שדבר שמטלטל ברוח לא יכול לחשב לדופן. עד כאן הקושייה, ועכשיו על כל המקורות האלו הגמרא עונה בצורה דומה. קודם כל לגבי הגזע, אומרת הגמרא אפשר להעמיד את זה בגזע שהוא כבר חזק והוא לא מטלטל ברוח. אז זה פותר לנו את בעיית הגזע, וזה לכאורה פותר לנו את שני המקורות הראשונים. כלומר, המקור של המשנה שלנו שהוא משתמש בעצים בתור דפנות, והמקור השני שהוא משתמש בעצים בתור דיומדין. אבל האמת היא שגם את שני המקורות האלו זה עוד לא פותר. למה? כי בשני המקורות האלו, מי אמר שהוא משתמש דווקא בגזע של האילן? יכול להיות שהנוף של אותו אילן, כלומר הענפים, מתחילים כבר פחות מעשרה טפחים, אז אמנם הגזע לא זז, אבל הענפים זזים, אז עדיין יש לי כאן בעיה של ענפים זזים. לכן הגמרא מחפשת פתרון יותר כולל, שהוא יפתור את הקושייה מכל ארבעת המקורות, וזה שמעמידה הגמרא את כל ארבעת המקורות, שהוא עשה את זה בהוצא ודפנה. כלומר, אמנם הוא השתמש באותם עצים, ענפים ושיבולים בתור דפנות, אבל הוא לא השתמש בהם איך שהם, אלא הוא לקח חבלים וקשר אותם בצורה מאוד חזקה, כך שהם לא יזוזו ברוח, ואז הוא השתמש בהם, ואז באמת זה בסדר גם לרווח הבר יעקב, כי הם לא זזים ברוח. אז זאת התשובה לכל ארבעת המקורות שהוא עשה בהוצא ודפנה, אבל עכשיו בסוגריים נראה שני דיונים על שניים מתוך אותם מקורות, כי בשניים מהמקורות אותה תשובה עוד לא ממש מסתדרת, אז נראה איך זה בכל זאת כן מסתדר. דיון אחד זה על המשנה שלנו, שהוא עשה דפנות של סוכה על ידי עצים, וכאמור הוא קשר אותם כך שהם לא יזוזו. על זה שואלת הגמרא, אם מדובר שהוא קשר אותם והם לא זזים, ועל זה המשנה אמרה שזה קשר, אז מה החידוש בזה? למה שזה לא יהיה קשר? איזה בעיה יש כאן? עונה הגמרא, אתה צודק. עקרונית אין כאן שום בעיה. החידוש הוא שהיינו חושבים שאולי צריך לגזור שזה לא קשר, בשביל שהוא לא יבוא להשתמש באותם עצים ביום טוב, כי הרי זה הדפנות של הסוכה שלו, אולי הוא יתלה איזה כלי על הדופן, היינו חושבים שאולי נגזור, כמה שמלן שלא. זה דיון ראשון. דיון שני זה על המקור השלישי, שיש אילן מאוד גדול וענפים שלו נשרחים על הקרקע, ובתוך האילן בעצם נוצר סוג של אזור שהוא כמו אוהל, ואמרנו שזה נחשב רשות היחיד. מה שעוד לא אמרנו זה שרב הונא ברידא רב יהושע אמר שזה דווקא אם זה גדול עד שטח של בית צאתיים. אם זה יותר מזה, אז כבר אי אפשר לטלטל, זה הופך להיות כמו קרמלית. למה? כי יש לנו כלל שגם אם יש שטח שהוא קף במחיצות, אם אין לו גג, או שאפילו יש לו גג, אבל עשו אותו לא בשביל דירה, אלא בשביל משהו אחר, למשל לשמש מחסן לפירות, אז אמנם הוא רשות היחיד, אבל יש לזה גבול. עד שטח של בית צאתיים, שזה הגודל של חצר המשכן, יותר מזה, זה כבר לא נחשב רשות היחיד, אלא קרמלית, ואי אפשר לטלטל שם. אז על פי אותו עיקרון, רב הונא ברידא רב יהושע אמר את זה גם על האילן הגדול שדיברנו עליו, שהוא יוצר שטח מתחתיו שהוא רשות היחיד, זה דווקא עד גודל של בית צאתיים, ולא יותר. עכשיו זה מובן, אם היינו מבינים כמו שהבנו בהתחלה לפני התשובה של הוצא ודפנה, שיש פה סתם ענפים שהוא משתמש בהם בתור דפנות, אז באמת זה לא שטח שהוא קף לצורך דירה, אלא זה סתם מחיצות שפשוט יש בטבע, ולכן באמת יש לזה גבול של בית צאתיים. אבל עכשיו שאמרנו שהוא עשה את זה בהוצא ודפנה, כלומר שהוא קשר את אותם ענפים, ומבחינה מסוימת הוא יצר את הדפנות, ולכאורה הוא עשה את זה לצורך דירה, אז עכשיו כיוון שיש גג ויש דפנות שנעשו לצורך דירה על ידי בן אדם, אז למה יש לזה הגבלה? לכאורה זה אמור להיות רשות היחיד בכל גודל שהוא, אז למה רב הונא ברידא רב יהושע הגביל גם את זה לבית צאתיים? זאת הקושייה לגבי המקור השלישי, ועל זה עונה הגמרא, אמנם הוא קשר את אותם ענפים, אבל זה לא נחשב שהוא עשה את זה לצורך דירה. הוא לא עשה את זה בשביל לגור באותו עץ, הרי הוא לא רוצה לגור שם, הוא עשה את זה בשביל שהוא יוכל לשבת שם, כשהוא שומר על השדות. וזה לא נחשב שזה נעשה לצורך דירה, אלא הוא עשה את זה בשביל השטח, האוויר, שמחוץ לאותו עץ, כלומר מחוץ לאותה דירה, ממילא, כיוון שזה לא נחשב שזה נעשה לצורך דירה, אז יש לזה את ההגבלה של בית צאתיים, אפילו שיש לו גג ואפילו שהוא עשה את זה. זה לגבי המקור השלישי. אגב, לגבי המקור הרביעי של השטח שבין השיבולים, שם זה ברור למה יש את ההגבלה של בית צאתיים, אפילו ששם לכאורה הוא כן עשה את זה לצורך דירה, כי באותה שבת הוא רוצה לישון באותו שטח, וזה כי שם אין גג. ברגע שאין גג, אז יש את ההגבלה של בית צאתיים, אפילו שזה לצורך דירה. עד כאן הדיונים על המקור הראשון, השלישי וקצת הרביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור, הגענו למשנה בכ"ה עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על כתיבת גט על בהמה, רבי יוסי הגלילי אמר שזה פסול, רבנן אמרו שזה כשר, רבי יוסי הגלילי למד את זה וכתב לה ספר קריטות, וכתב לה בא לרבות, ספר בא לצמצם, דווקא על דבר שדומה לספר, ולא דבר שיש בו רוח חיים, שזה בהמה, וגם לא על אוכל. רבנן לעומת זאת אומרים שזה לא מגביל כלום, ומהמילים האלה הם פשוט אומרים שהפשט זה שבכתב זה שמתגרשים דווקא על ידי כתיבה ולא על ידי כסף, וספר זה שהוא צריך לכתוב את סיפור הדברים, וזה לא צריך להיות דווקא על ספר או על דבר שדומה לספר. אחרי זה ראינו את התגובות של כל אחד, אז רבנן חידשו שני דינים בסופו של דבר בדיון, אחד שדווקא ספר קורתה ולא דבר אחר, הם למדו את זה מספר, רבי יוסי הגלילי למד את זה מספר קריטות, דבר שני, רבנן למדו שצריך דבר שקורית לגמרי בינו לבינה, שלא יהיה תנאי אינסופי, הם למדו את זה מספר קריטות, רבי יוסי הגלילי למד את זה מזה שכתוב קריטות ולא קרית. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו את רבי חבר יעקב שאמר שמחיצה שמתנדלת ברוח היא לא נחשבת מחיצה. הקשנו על זה מארבעה מקורות, בין השאר מהמשנה שלנו שאנחנו רואים שאפשר להשתמש בעצים בתור דופן ומחיצה, אפילו שלכאורה מתנדדים ברוח, וגם אם הגזע לא מתנדד יש את הנוף, כלומר הענפים שהם כן מתנדדים, ובסופו של דבר ענינו שהוא עשה את זה בהוצה ודפנה, כלומר הוא קשר את זה לידי חבלים שהם לא יזוזו ברוח, ואז באמת זה קשר גם לרבי חבר יעקב. ולסיום ראינו עוד שני דיונים על המשנה, אמרנו אם כך אז מה החידוש שיכול לעשות פנות מעצים, וענינו שלא גוזרים שמו ישתמש באותם עצים ביום טוב ושבת, ולגבי המקור השלישי שאלנו למה הגבלנו את השטח של אותו עץ דווקא לבית צאתיים, הרי אם הוא עשה עץ בהוצה ודפנה, אז בעצם זה נחשב שהוא הקיף את זה לצורך דירה, וענינו, לא, זה לא נחשב לצורך דירה, הוא רק עושה את זה בשביל להיות שם כשהוא שומר על השדות, ולכן יש את ההגבלה של בית צאתיים, כל טוב.